אבל החלק הראשון הפך להקדמה, כך שהשארנו את ארבעת הבנים למחר, כלומר להפעם. ועל כן ברשותכם אני רוצה לוותר על כל ההקדמות ולהיכנס ישר לארבעת הבנים כדי לנסות להספיק אותם לפני שיאמרו לנו שהגיע הזמן קריאת שמע של שחרית ונצטרך לעצור. ארבעת הבנים בהגדה נמצאים מצד שמאל של העמוד, מצד ימין, אוהו, זה היום חלק מהרקע, מצד ימין נמצאים ארבעת הבנים בתורה על הפרשיות שלהם. בואו נראה אותם רגע אחד לאחד. מקור חמש, ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. בואו נראה אותם אחד-אחד כמו שהוא מופיע בהגדה ומולו כפי שהוא מופיע בתורה. חכם, מה הוא אומר? מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם? ואף אתה אמור לו כי הלכות הפסח אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. הבן הראשון בארבעת הבנים הוא החכם, וכשמסתכלים על החכם בתורה הוא מופיע לפנינו במקור אחד, בסדר המקורות הוא במקור אחד, אבל בתורה הוא הבן האחרון, הוא הבן שמופיע בספר דברים. מקור אחד, אני מתחיל את הדברים כמה פסוקים עוד לפני החכם, כדי לראות את הרקע שבו נמצאים. שמור תשמרון את מצוות השם אלוהיכם ועידותיו וחוקיו אשר ציווך. ועשית הישר והטוב בעיני השם למען ייטב לך. ובאת וירשת את הארץ הטובה אשר נשבע השם לאבותיך. להדוף את כל אויביך מפניך כאשר דיבר השם. הפסוקים האלה קודמים לפרשה שמתחילה מיד, כי ישאלך בנך מחר לאמור. זה הפסוק של שאלת החכם. והקדמתי את הפסוקים האלה כדי לזכור איפה נמצאים. המדבר הוא משה רבינו, הזמן הוא החודש האחרון בשנה ה-40 של המדבר. משה רבינו מדבר עם בני ישראל שעומדים להיכנס לארץ ואומר להם, שמור תשמרון את מצוות השם אלוקיכם למען ייטב לך ובאת וירשת את הארץ. הוא מדבר איתם על זה שיורשים את הארץ, שהודפים את האויבים מפניך כאשר דיבר השם, ואחרי שתירש את הארץ ותהדוף את האויבים, פתאום יקום בנך וישאל אותך שאלה. לכן שני הפסוקים הקדמים היו חשובים מאוד. זה השלב. כי ישאלך בנך מחר לאמור מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. נכון שזו בדיוק השאלה שמופיעה בהגדה. מה הייתה התשובה בהגדה? אף אתה אמור לו, מה התשובה? כי הלכות הפסח. אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. אבל בתורה אין דבר כזה. הנה התשובה לבן החכם. פסוק כ"א במקור אחד. ואמרת לבנך, זה הבן שקוראים לו פה חכם. עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה. ואנחנו דווקא עבדים היינו, אמרנו כתשובה לשאלות מה נשתנה של כל הילדים. ויתן השם אותות ומופתים גדולים ורעים במצרים, בפרעה ובכל ביתו לעינינו, ואותנו הוציא משם למען אבי אותנו לתת לנו, שימו לב כמה פעמים מוזכר כאן העניין של גוף ראשון, רבים. ואותנו הוציא השם למען אבי אותנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו. מאיפה הגיעו להלכות הפסח? אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. למה העלימו את התשובה הפשוטה שכתובה בתורה? נחזור לזה. נקפוץ לרשע. רשע מה הוא אומר? וממש ככה, בקצירת העומר, רק שאלות בודדות כדי לראות עוד רגע את הכל. רשע מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? איפה נמצאת פרשת הרשע? לפנינו היא נמצאת במקור 2. ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר עליהם משחו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח. זה אגב הפסוק שבא אחרי הפרשה שקראנו השבת, פרשת החודש, לפני מכת בכורות. אלה הפסוקים שקודמים לוהשם יכה כל בכור בארץ מצרים. ועוד לפני מכת בכורות מופיע ילד ששואל שאלה בתורה. זה הבן היחיד מארבעת הבנים, לא רק שלא מופיע בספר דברים בעוד 40 שנה כמו החכם, אלא שמופיע לפני שהסתיימו 10 המכות. כי הבנים הבאים, התם והשאינו יודע לשאול, יופיעו אחרי מכת הבכורות. אז בואו נראה רגע את הבן הרשע, היחיד שמופיע עוד לפני והשם יכה כל בכור בארץ מצרים. הנה שאלתו. אבל לפני השאלה, ולקחתם אגודת עזוב, וטבלתם בדם אשר בסף, פסוק כ"ב במקור 2, והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות מן הדם אשר בסף, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. על מה מצווים כאן? פסח איזה? מה שאנחנו קוראים פסח מצרים. אנחנו בקורבן פסח ובכל הדורות ודאי לא צריכים לעשות את כל מה שכתוב פה. המדובר הוא במצרים, נכון? הדם על המשקוף, שתי המזוזות, כל הדינים של פסח במצרים. ועבר השם לנגוף את מצרים, וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, ופסח השם על הפתח, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. מדובר פה על קורבן הפסח שיתרחש במצרים, ואז אתם תנצלו מהנגף שיקה את כל הבתים. בעברית אחרת, מה זה פסח? פסח זה המקומות שידלגו עליהם במגפה. באופן כללי תהיה מגפה. איפה המגפה לא תהיה? במקומות שיהיה דם של קורבן הפסח על המשקוף ועל שתי המזוזות. בסדר? זה סיפור פסח מצרים. הלאה. ושמרתם את הדבר הזה. את איזה דבר? את הפסח לחוק, לך ולבניך עד עולם. הבנתי. כלומר, מתי יהיה צריך לעשות קורבן פסח בעזרת השם? כל ההיסטוריה. איפה? שאלה מיותרת, נכון? בכל מקום. בעזרת השם, בוודאי כשנהיה בארץ, גם כשנהיה בחוץ לארץ. תמיד צריך יהיה לעשות פסח לחוק, לך ולבניך עד עולם. בסדר? יופי. עכשיו מה באים הפסוקים הבאים? פילי פלאות. עכשיו מגיעים לבן הרשע. בואו נתרכז בפסוקים האלה. והיה, כי תבואו אל הארץ אשר ייתן השם לכם כאשר דיבר. זה פילי פלאות, זה הרי עוד לפני מכת בכורות בכלל. זה עוד לפני והשם יכה כל בכור בארץ מצרים. זה לא כמו הפסוקים הבאים, והיה כי הביאך. שימו לב למיקום. והיה כי תבואו אל הארץ אשר השם ייתן, אשר ייתן השם לכם כאשר דיבר, ושמרתם את העבודה הזאת. אם הפסוק הזה פירושו ציווי, אז אתם מבינים מה כתוב פה? הרי נאמר מקודם שהדבר הזה צריך להיות, נו, לחוק, לך ולבניך עד עולם. אז ברור שזה יהיה גם כשנבוא אל הארץ, לא? הרי נאמר שזה צריך להיות עד עולם, אז מה באו להגיד עכשיו? אלא כנראה מה בא המשפט הזה להגיד? צריך לקרוא כך. והיה כי תבואו אל הארץ אשר ייתן השם לכם כאשר דיבר ושמרתם את העבודה הזאת, והיה כי יאמרו עליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם. מי אומר מה העבודה הזאת לכם בארבעת הבנים לפי בעל ההגדה? הרשע. מה, הרשע זה made in Israel? כלומר, הוא נוצר רק בארץ ישראל? לא היה לפני כן? למה כשקבעו שהדבר הזה צריך להיות לחוק לך ולבניך עד עולם הוא שתק? למה הוא התעורר כי תבואו אל הארץ? זה דבר שצריך להבין אותו. אגב, שימו לב, מי אומר מה העבודה הזאת לכם? כתוב בהגדה הבן הרשע. אבל תשימו לב בתורה, אולי נחזור לשנייה אחת לפסוקים ונראה אותם עד סופם. והיה כי יאמרו עליכם ביניכם מה העבודה הזאת לכם. נו, אז מה התשובה בתורה? ואמרתם, מה התשובה? זבח פסח הוא להשם, אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנוגפו את מצרים ואת בתינו הציל. ויקוד העם וישתחוו. קודם כל, יש תשובה על השאלה? יש תשובה מצוינת. ישאלו מה העבודה הזאת לכם, תזכירו את סיפור הפסח שהיה במגפה. יש תשובה. יש שאלה, יש תשובה. אגב, מה תגובת העם? ויקוד העם וישתחוו. מה השמחה הגדולה על מה ישתחוו? רש"י אומר מיד, כי מי שמבין, היו פה שתי בשורות גדולות. בשורה אחת הייתה שאתם תזכו לארץ, והיה כי תבואו אל הארץ. בשורה שנייה הייתה שיהיו לכם בנים, והבנים ישאלו שאלות. בשורת הבנים ובשורת הארץ. על זה ויקוד העם וישתחוו. אני לא מבין, בוא נחזור רגע לרשע של ההגדה. מקור 5, רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? נו, לכם ולא לו. תענה את התשובה שכתוב בתורה. למה אתה לא עונה לו תשובה? בתורה יש תשובה. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. מה אתה רוצה מהחיים שלו? ואף אתה כהת שינה ואמור לו, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. סליחה, את זה לא נאמר בתורה כתשובה לבן הרשע בכלל. למה הכניסו פה פסוק שלא קשור בתשובה לבן הרשע? לי ולא לו. בעבור זה עשה השם לי. לי ולא לו. מה, אתה כבר לא מדבר עם הבן שלך? אתה לא יכול להגיד לו לי ולא לך? אילו היה שם, לא היה נגאל. מי אילו היה שם, לא היה נגאל? הבן הרשע? אז תדבר איתו. מה קורה פה בכלל? מה הקשר לויגדת לבנך פתאום? השאלה היא שאלת הרשע. התשובה לקוחה בכלל מבן אחר, עוד מעט נראה שזו התשובה לבן שאינו יודע לשאול. מה רוצים ממנו? אגב, ויקוד העם וישתחוו על בשורת הבנים ועל בשורת הארץ, אם אכן צודק בעל ההגדה שהבן הזה כל כך רשע, דווקא בבן הרשע היה צריך לשמוח כל כך. יש לי איזה בן אחד או שניים לפחות שהייתי שמח יותר איתם. דווקא שם בבן הרשע, איזו התלהבות, איזו שמחה. נחזור לרשע עוד רגע. תם מה הוא אומר. וממש בעוד דקה לתם ודקה לשאינו יודע לשאול, ואז נתחיל את הכל. תם מה הוא אומר. התם באמת תמים. סוף סוף ילד ששואל מה שכתוב בתורה, ועונים לו מה שכתוב בתורה. אבל עוד רגע תראו שזה רק טעות אופטית. תם מה הוא אומר. מה זאת? דוגרי, איך אתם מבינים מה פירוש מה זאת? מה זאת מה? מה זאת ליל הסדר? מה זאת העבודה? נכון? מה זאת המצווה? מה זאת? נכון? יופי. ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים, מבית עבדים. בואו נקרא רגע את הפסוקים של התם ברשותכם. התם נמצא במקור 4, למרות שבבנים השאינו יודע לשאול הוא האחרון. ואנחנו נצטרך לנתח. למה את החכם העבירו מהסוף להתחלה, ואת השאינו יודע לשאול שמו בתור זה שחותם? אנחנו נצטרך לחשוב על זה. אבל חכו. מה אומר התם? מה זאת? ומענינו לו, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים. פסוקי התם במקור 4. והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך. זה מופיע אחרי מכת בכורות, בסוף פרשת בו, בדיוק לפני ויהי בשלח פרעו את העם שיוצאים למדבר. והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבותיך ונתנה לך. והעברת כל פטר רחם להשם וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך זכרים להשם. מה הנושא? פדיון בהמה. נמשיך. וכל פטר חמור תפדה בשה, אנחנו קוראים לזה פטר חמור, ואם לא תפדה וערפתו, ולהבדיל וכל בכור אדם בבניך תפדה, פדיון בכור אדם. נכון? אז מה הנושא בקיצור? בעקבות סיפור מכת בכורות שהיה כבר, באה התורה ואומרת לך, אתה מצווה לפדות בכורות. נכון? והיה כי ישאלך אבינך מחר לאמור, מה זאת? מה? על מה הוא שואל? איזו מצווה? פדיון בכורות. הוא בכלל לא מדבר על פסח. עבדו עלינו. אמרו תם, וחשבו שאנחנו גם תמימים. תם, מה הוא אומר, מה זאת? מה זאת בראשית? מה זאת זה בכלל לא הולך על ליל הסדר? מה זאת? הוא מדבר על ט"ו בשבט. הוא מדבר על מצווה אחרת בכלל, על פדיון בכורות. אני תמיד סיפרתי לילדים שלי, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים, לכן אנחנו יושבים בליל הסדר. מה יהיה? בחוזק, בואו נראה מה התשובה. ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים. אני ממשיך. פסוק ט"ו. ויהי כי כשפר עולש... אז בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים, זו אמנם התשובה בתורה, אבל זה רק חלק מהתשובה. אגב, את החצי השני ברור שלא הביאו להגדה, כי החצי השני מזכיר את עניין פדיון בכורות. ויהי כי כשפרעו לשלחנו, ויהרוג השם כל בכור בארץ מצרים מבכור אדם ועד בכור בהמה. על כן אני זובח להשם כל פטר רחם הזכרים, וכל בכור בני אפדה. והיה לאות על ידך, מה? מה יהיה לאות על ידך? המצווה הזאת. איזו? פדיון בכורות. זה צריך להיות בתפילין, נכון? הפרשה הזאת היא אחת מארבע הפרשיות בתפילין. והיה לאות על ידך ולתותפות בין עיניך, כי בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים. איך זה קשור לליל הסדר? מי קבע שזה עוד בן ששואל על פסח? זה בן ששואל שאלה אחרת לגמרי בתורה. ובעיקר, מה השאלה שלו? למה אתה טוען שהוא תם? שאלה מצוינת מה זאת. מה ההבדל בינו לבין החכם ששואל על העדות והחוקים והמשפטים לגבי מצוות הפסח? הוא שואל לגבי פדיון בכור. מה תם בתם הזה? ומה? אני לא שומע. סתם, אני לא שומע. הוא הבכור. נו, מה עניינו של התם הזה? והבן הרביעי ושאינו יודע לשאול. את פתח לו, שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. רגע, 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 הפסוק הזה תפוס, לא? השתמשנו בו כבר. פוס. למה השתמשנו בפסוק הזה? לרשע. אז מסתבר בעצם זה שהפסוק הזה הוא של השאינו יודע לשאול, רק השאלנו אותו. השאינו יודע לשאול, השאיל אותו לרשע. והגדת לבנך לאמור, ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. ופתאום דרשה, יכול מראש חודש, מה יכול מראש חודש? תתחיל לספר את סיפור יציאת מצרים? תלמוד לומר ביום ההוא, והגדת לבנך ביום ההוא, יכול מראש חודש? תלמוד לומר ביום ההוא, לא הבנתי את הדרשה. כתוב בפסוק, והגדת לבנך ביום ההוא, אז למה יכול מראש חודש? אי ביום ההוא, יכול מבעוד יום? לא הבנתי את השאלה. כתוב ביום ההוא, אז למה יכול מבעוד יום? תלמוד לומר בעבור זה, בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. הפסוקים של השאינו יודע לשאול, ונדלג כמעט על כולם, הם במקור שלוש. הפרשה היא הפרשה הקודמת לפדיון בכור, והיא פרשת קדש לי כל בכור. ובפרשה הזאת כתוב כך, וידבר השם אל משה לאמור, פרק י"ג מהפסוק הראשון, מקור 3, קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא. ובזה גמרנו. ועכשיו עוברים לדבר הבא. ויאמר משה לעם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים. אגב, מהפסוק הזה לומד הרמב"ם מצוות סיפור יציאת מצרים. כי בחוזק יד הוציא השם אתכם מזה ולא יאכל חמץ. היום אתם יוצאים בחודש האביב. והיה כי יביאך השם אל ארץ הכנעני והחיתי והאמורי והחיבי והיבוסי אשר נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. שבעת ימים תאכל מצות, מצות יאכל את שבעת הימים ולא יראה לך חמץ. ולא יראה לך שאור בכל גבוליך, ואז מגיעים לפסוק ח', והגדת לבנך. שוב כנראה יש ילד שלא יודע לשאול, אבל בארץ הוא פתאום מוטרד, וצריך את פתח לו. ואומרים לו, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. וגם זה צריך להיות לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך. אני רוצה לטעון, הרעש הזה שומעים גם בהקלטה וגם ב... לא? רק פה אי אפשר להגיד? נתגבר. אני רוצה לחשוב רגע ביחד על ארבעת הבנים הללו. כל אחד מהבנים הוא סוגיה מדהימה. המשותף לארבעתם זה הם כולם made in Israel. אלה לא בנים שנולדו בגלות. אלו לא בנים של מצרים. אלו בנים של והיה כי יביאך, של והיה כי תבואו אל הארץ, והחכם הוא בכלל בן של ובאת וירשת את הארץ הטובה אשר נשבע השם לאבותיך לתת לך, עוד בכלל אחרי שתהדוף את כל אויביך. אני חושב שהחכם והרשע והתם מייצגים שלושה ילדים מאוד משמעותיים. השאינו יודע לשאול מייצג עוד ילד, אולי החשוב יותר מכולם. גם אליו נגיע עוד רגע. החכם, שלא הבנו למה צריך להגיד לו כי הלכות הפסח אין מפתירין אחר הפסח אפיקומן, החכם שואל על עדות וחוקים ומשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. החכם שואל על מצוות. החכם שואל אגב אתכם, קצת דומה לרשע, מה העבודה הזאת לכם? אבל החכם צודק, כי החכם נמצא בשנה ה-40 והוא לא היה במצרים, והוא שואל את אבא שלו, שדרך אגב גם כבר לא היה במצרים, כי הרי משה רבינו מדבר עם הדור שהולך להיכנס לארץ, כלומר הדור שחי בשנה ה-40 ונולד תוך כדי המדבר כבר ברובו הגדול, והוא אומר לו מה הוא יצטרך להגיד לילדים, זה כבר דור שני של מי שלא היו בסיפור. והוא אומר להם, יום יבוא והילד שלך ישאל אותך על המצוות, על החוקים, על המשפטים. הנושא של הפרשה אצל החכם הוא אכן המצוות. מה שאומר בעל ההגדה את הלכות הפסח ואין מפתירין אחר הפסח אפיקומן הוא צודק. כי אם תסתכלו בפסוקים של מקור אחד, כל הנושא הוא המצוות. זה מתחיל בשמור תשמרון את מצוות השם אלוקיכם ועדותיו וחוקיו אשר ציווך, וזה מסתיים בויצווינו השם לעשות את כל החוקים האלה ליראה את השם אלוהינו לטוב לנו כל הימים. והנה הפסוק האחרון, פסוק כ"ה בפרק ו' בדברים, וצדקה תהיה לנו כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת לפני השם אלוקינו כאשר ציוונו. הבן החכם מבין שיש ערך במצוות. אתם יודעים מה הוא שואל? הוא שואל מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. הוא צודק באתכם, אבל משה רבינו אומר, שים לב לבעיה הפסיכולוגית של הבן החכם. הוא קצת מבחוץ. הוא בסדר, היסטורית הוא 100%, אבל הוא לא חש עד כמה המצוות שהוא עושה הן קיומיות אצלו, הן בגוף ראשון, הן שלו. בואו נראה את התשובה לבן החכם לא בהגדה אלא בתורה, זה פילי פלאות. חזרה לפסוק כ' במקור אחד, כי ישאלך בנך מחר לאמור מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. שימו לב כמה פעמים עונה עכשיו האבא את התשובה שמכתיב לו משה רבינו. ואמרת לבנך, מי יצטרך להגיד לבנו? מי יצטרך? האבא, האבא שלא היה במצרים. כי הרי מדובר שוב בדור בשנה ה-40 של דור המדבר. אילו הוא היה במצרים, הדור הזה מת במדבר בחטא המרגלים, ב-40 השנים האחרונות. אם הוא היה במצרים, הוא היה ילד קטן. ואמרת לבנך, שימו לב לתשובה שעונה האבא, ילד מתוק, אתה שואל מה העדות והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם, אתה שואל אותי אתכם, גם אני לא הייתי. אבל אני יודע שזה אותנו. ואמרת לבנך, עבדים היינו. מי? אתה ואני. ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה. את מי? גם אותך, גם אותי. אתם זוכרים איך מסתיים עבדים היינו באגדה? לקחו את עבדים היינו, ומה באגדה הוסיפו על עבדים היינו? לא כתשובה לבן החכם. מה באגדה הוסיפו? עבדים היינו לפרעה במצרים ויוציאנו השם אלוקינו. נו, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו, הרי אנו ובנינו ובני בנינו, זה בדיוק זה. הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. איך זה מסתיים סיפור עבדים היינו? לכל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. מה הקשר? זה פילי פלאות. לא מבין. איך אני יכול לחוש כאילו אני הייתי? לא הייתי? צריך לספר, ולספר, ולספר. וכשזה יהיה כזה סיפור, אתה כבר תהפוך להיות חלק מזה, כמו בסיפור טוב. עבדים היינו לפרעה במצרים. קרא בעל ההגדה את הפסוקים פשוט מדויק. והוא אומר, מי אומר עבדים היינו? זה שבחיים לא היה שם. וזה שלא היה שם, אומר לילד שלו, כך אומר משה רבינו, יש לי בקשה ממכם. אני רוצה שתגיעו למדרגה כזאת, שתיקחו איתכם את סיפור יציאת מצרים. אני רוצה להוסיף תוספת. זה שאמר את זה היה בטח האיש הכי חכם שהיה שם. אני חושב שהוא היה האיש הכי חכם שהיה אי פעם בעולם. זה היה משה רבינו. אני רוצה להגיד דבר מוזר. היה רק איש אחד בכל עם ישראל שהיה צריך לספר את סיפור יציאת מצרים לילדים שלו שלא היו במצרים, והוא לא היה רוב הזמן. אתם יודעים איזה איש? משה רבינו. איש אחד מכל המיליונים. אתם מבינים למה הוא יכול להגיד, רבותיי, אני רוצה להגיד לכם איך אפשר להרגיש בגוף ראשון משהו שלא היית בו? אני יכול לספר לכם על זה. יש לי שני ילדים שנולדו במדיין. הם לא היו פה. הם באו להר סיני ישר. יכול אפילו להיות שהם באו אחרי מתן תורה. יכול להיות שלפני. ויכוח. אבל הדבר אחד אין ויכוח. הם לא עברו את כל העבדות. הם נולדו בתור הנכדים של כהן מדיין חותן משה. הילדים של הנסיך הגולה. והגיעו ישר להר סיני, לקולות ולפקידים ולפרקים. או אולי אחר כך. אני היחיד שהייתי צריך לספר את סיפור יציאת מצרים כמו שכל ההיסטוריה אתם תצטרכו לספר לילדים שלכם. לכן אני יודע כמה זה קשה. לפלאי פלאות. ואמרת לבנך, עבדים היינו, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה. בואו תראו עכשיו את הפסוקים, תראו כמה כל מילה פה מדויקת. ויתן השם אותות ומופתים גדולים ורעים במצרים, בפרעו ובכל ביתו לעינינו. באמת? כן, כך אני מרגיש. אתה יודע איך אני מרגיש כך? דיברנו על זה שוויגדת בראשו בעברית, לא רק לומר, אלא גם למשוך. נכון? כמו גיד, דיברנו על זה בפעם הקודמת. כמו בארמית גוד אחית, גוד אסיק, זוכרים? שזה מה שהרמב״ם קורא למשוך את הבנים בכליות, באגוזים, למשוך. אתם יודעים למה למשוך? מה קורה כשאני מושך את הבן שלי אליי? אז איפה הוא עכשיו? איפה הוא? הוא אצלי. איפה אני? במצרים. אז גם הוא במצרים. כי אני מושך אותו אליי. ואבא מושך אותי אליו, ואבא מושך אותו אליו, ואבא מושך אותו. ואנחנו בסיפור והיגדת אחד ארוך. אתם מבינים אגב למה כל השנה אני יכול לבקש משליח ללמד את הילד שלי תורה, למרות שהמצווה היא ושיננתם לבניך? אבל את מצוות והיגדת לבנך אי אפשר לעשות בשליח. זה דבר מופלא, לא? מה יש? ואם יש אחד שהוא ככה מומחה לאפקטים בסיפור יציאת מצרים ולתפעולי זעתותים ותחושות אלקטרו-אופטיות, זה יפה מאוד. תשתמש בו כל השנה. אבל זה ישדרג את האווירה. אז תעשה את זה מחר. תעשה יום טוב שני פה. ליל הסדר זה אתה לוקח חבל ומושך את הילד שלך אליך. לקני דלך שלך. לניגונים של סבתא. אתה חוזר איתו למצרים. אתם יודעים איזה ילד צריך את זה הכי חשוב? החכם. כי זה קשה לו מאוד. הוא מבין גם בלי זה. כך נדמה לו. הוא אומר, אבא, רק תסביר לי פשוט את המצוות, זה מרתק. תספר לי על העדות, על החוקים, על המשפטים, אשר ציווה השם אלוקינו, איזו שמחה אתכם. אופלה. משהו נתקע פה. הוא בא עם תעודה 10, מלמעלה עד למטה, לא, למטה לא, כי בדרך כלל 10 בכל זה בהתעמלות, לא, אבל הוא בא עם תעודה 10. כמעט, גם בהתעמלות, הוא מודל מושלם. הוא קיבל פרס החינוך השנתי. המורים אומרים שזה פוצ'י מוצ'י ממש. אבל זאת הבעיה. הוא לומד את זה ואת זה ואת זה. הוא מרגיש המון קשר. אבל הוא עדיין אומר אתכם. תסביר לו שזה אותנו. הנה הפסוק הבא. פסוק כ"ג, תראו כמה זה חזק. נו, איך אומר פסוק כ"ג? ואותנו הוציא משם. את מי? אותך ילד מתוק ואותי. למען אביא אותנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו. עכשיו ילד, אתה יודע איך מגיעים להרגשה הזאת? סיפור זה מצוין ללילה. טוב מאוד ששאלת על מצוות. אתה יודע איך אפשר להתמיד בהרגשה הזאת? דרך מצוות. נכון? אם פסח אצלך יהיה רק הרעיון של אקסודוס, של היציאה הרעיונית לחירות, של הרעיון הסוציאלי שאין עבדים, באמת לא יישאר פסח. 100%. 100%. נכון? מה שיחבר אותנו כל ההיסטוריה לפסח זה כזית מרור וכזית מצה וכזית קורך. וכשיקום הפטנט שיראה לי איך עושים את זה בלי זה, אני מוכן לדון על פטנט חדש. נכון להיום זה הפטנט היחיד שהופך את זה למשהו שלא זז ולא משתנה ונשאר 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 ונשאר. אתם זוכרים שיעקב אבינו חטף את המכה החזקה שלו בצלע, בירך, בכף ירחו, נכון? היה לו מאוד 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 חשוב שנזכור את זה כל ההיסטוריה. אירוע מדהים. האירוע אולי, האירוע, היום קוראים לזה אירוע מכונן. אולי האירוע המכונן הראשון שממש קבע אותנו כעם. ניסו לחסל אותנו כל הלילה, נכון? והנה ותקע כף ירך יעקב. נו, אז איזה זיכרון נותנים לזה? מה היו עושים היום? היו קובעים תוכנית לימודים. היו קובעים במה עם פטישים וספרי שיעור חזון איש. היו קובעים איזושהי תוכנית להבנת הציונות הראשונית בתקופת יעקב. מה יעקב החליט לעשות? על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה עד היום הזה. שיטה מצוינת. בוא נעשה בדיקת רייטינג, מי יודע מה זה גיד הנשה בכלל. אני מוכן לעשות בדיקת רייטינג, אני לא אעשה בכל, כי לא מעים. איפה בכלל בשולחן ערוך מופיע הלכות גיד הנשה? לא שאלתי. ככה אתה רוצה שיזכרו משהו? אולי יש לך משהו פחות משעמם? כבר מצאת את הדבר הכי משעמם כדי לזכור? זה מדהים, הפרסום ברדיו עובד. וזה עובד 3,600, 3,700 שנה. אפילו קוקה קולה לא הגיעו לכזה מימד. אתם יודעים למה? כי כנראה שתוכניות לימודים בסוף הסמסטר זורקים לבוידים. ומצווה היא נצח. גם לי יותר כיף לדבר על רעיון השבת הסוציאלית. אבל מה לעשות שמה ששמר לנו את השבת זה הדיון על ההבדל בין כלי שני לכלי שלישי בבישול כשעושים תה. מה אני יכול לעשות? אני מתנצל בשמי ובשם התה ובשם ההלכה. אבל זה מה יש. כך זה נשאר. כשתביאו לי שיטה יותר טובה, אנחנו ניכנס לדיון נוסף. ילד חמוד שלי, טוב ששאלת על המצוות. למה הוא ציווה אותנו כל כך הרבה ציוויים? כי כך זה נשאר. איך הוא אמר בן גוריון שהבין את זה היטב, שידע את הקטע שחסר לו בקטע הזה? בן גוריון אמר כל כך עמוק, כששאלו אותו בוועדה שהוקמה על ידי הבריטים והאמריקאים לזכויות היהודים בארץ ישראל, שאלו את בן גוריון מה ליהודים ולארץ ישראל, ואחת השאלות הראשונות ששאלו אותו זה מה זה הזיכרון היהודי או מה זה העם היהודי. בן גוריון בדברים מפורסמים מאוד אמר לשופטים שהיו אמריקאים, הוא אמר להם, אתם יודעים לפני 300 שנה, והם קצת הופתעו, פחות או יותר, הפליגה אונייה בשם מייפלואר לארץ לא נודעת כדי למצוא את אמריקה. אתם, כבוד השופטים, שמעתם על זה פעם? נו, הם קצת נעלבו ואמרו לו, אנחנו שופטים אמריקאים, את אשר אם שמענו? חוצפה ישראלית. אנחנו נספר לך על מייפלואר. ודאי ששמענו. ואתם חוגגים את זה? בטח, יש לנו יום עצמאות. תגידו לי, שאל בן גוריון, אתם שופטים אמריקאים, אז עדיין אתם יודעים הכל. מה אכלו שם באונייה? מה לבשו? באיזה שעה יצאו? אתם יודעים, הוא אמר להם, אקסודוס זה לא רק סרט אמריקאי. לפני 3,300 וכמה שנים, הרבה יותר מ-3,000 שנה לפני שמייפלואר נולדה, יצא עם אחד ממצרים. תראו לי ילד אחד שלא יודע מה בדיוק אכלו שם. תראו לי ילד שלא מחכה לדקה של האפיקומן. שלא יודע איך לבשו את המותניכם חגורים ומקלכם בידכם? אתם מבינים את ההבדל? זאת התשובה לילד החכם. זה בן גוריון מפורש. אבל זאת התשובה לילד החכם. ויצווינו, אתה צודק 100%. תפתח את הסוגיה הזו של המצוות, אל תיבהל ממנה, מצוין. אבל תוסיף דבר אחד ללמדנות שלך. תעבוד עם הלב. תרגיש את זה בגוף ראשון. תחוש את זה. זה אתה. אתם זוכרים מה הציווי האחרון של משה רבינו לעם ישראל? פעם ראינו את זה. מדהים. האחרון, שתי מילים. דיברנו עליהם פעם שיעור שלם. שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם. אמרנו בזמנו ששימו לבבכם, זה עם כל הכבוד ואחרי ה-apologize, זה ממש לא pay attention. שימו לבבכם זה משהו אחר לגמרי. pay attention זה משפט מאוד יפה, attention זה לא לב, ו-pay, אצל האמריקאים כל דבר זה pay. שימו לבבכם זה פשוט עברית. זה בבקשה, אל תעשו כלום בלי לשים שם את הלב. קחו בבקשה את הלב ותשימו אותו. ואז תוכלו בגוף ראשון לספר את הכל, כי תקיימו והיגדת. עד כאן הבן החכם. לא גמרנו, זה רק שהתחיל, עכשיו מתחילים האלה המסובכים. הבן הרשע, אגב, והבן החכם הזה הוא בן חשוב מאוד בארץ, מגיעים לארץ, ויש ילדים כאלה. פעם הם יותר הרבה, פעם הם פחות, פעם יש להם יותר מנדטים, פעם פחות. יש בן חכם. הבן הרשע הוא באמת לא כל כך רשע כמו שאתם חושבים. ואני אקצר בו מאוד, א', כי פעם דיברנו עליו, למרות שאני רוצה לגעת בעוד נקודות. ב', כי אני רוצה בעיקר להגיע לטעם שלדעתי מרוב שהוא טעם פשוט נעשה לו עוול. הוא הנושא שלי, אבל נגיע אליו עוד מעט. הבן הרשע הזה, שממש בא להגדה, פשוט עשה לו משהו לא פייר. הוא לקח את הבן הרשע, ובמקום להביא את התשובה שכתובה בתורה, התחיל להרדת עליו, לחם ולא, לא. הוציא את עצמו מן הכלל, למה אתה מכניס פה את כל עניין הפרט והכלל? מה, בגלל שהוא אמר לכם? אז החכם אמר אתכם, אז טיפלת בבעיה. הרי הרגשת גם אצל החכם שהוא קצת בחוץ, אז למה, מה קרה? קודם כל אני רוצה שתראו כמה זה מדויק. בואו נחזור רגע לרשע בפסוקים. מקור 2, פסוק כ"ה כ"ו בלבד. והיה כי תבואו אל הארץ אשר ייתן השם לכם כאשר דיבר ושמרתם את העבודה הזאת, פסוק כ"ו. והיה כי יאמרו עליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם. והתשובה, ואמרתם זבח פסח. רק דיוקים קצרים של שנייה. א', אתם שמים לב שזה הילד היחיד שלא שואל אלא אומר. והיה כי יאמרו. ב', אתם שמים לב שזה הילד היחיד שהוא לא ילד אלא הרבה ילדים. זה לא כי ישאלך בנך, זה לא והיגדת לבנך. זה והיה כי יאמרו. זה אגב היחיד שלא אבא לבד עונה לו והיגדת ואמרת, אלא ואמרתם. אבל בעיקר בעיקר זה היחיד, בואו נדייק רגע בפסוק כ"ז, מה התשובה על הבן הרשע? בואו נסתכל טוב טוב בפסוק, איך כתוב? ואמרתם, נו, מה המילה הבאה? זבח פסח הוא להשם. איזו מילה חסרה פה? ואמרתם להם. איך כתוב אצל החכם? ואמרת אליו. אשר אינו יודע לשאול והיגדת לבנך. למה ואמרתם? אתם מבינים איך בעל ההגדה פתאום הגיע לחוסר הידברות בין בנים לאבות? יש פה סיפור מדהים. סיפור מדהים. הבן הרשע רחוק מלהיות הרשע שאתם חושבים. הוא בן נפלא, הוא בן טוב. הוא made in Israel, הוא והיה כי תבואו. ומדברים עליו עוד לפני מכת בכורות, כי צריך להכיר את זה עוד לפני שיוצאים ממצרים, עוד לפני שמקבלים את המכה האחרונה. ודווקא שם, ויקוד העם וישתחוו. אתם יודעים מה הבן הרשע שואל? הבן הרשע שואל ישירות על העניין, על קורבן פסח. וכשהוא ראה את פסח מצרים, הוא לא שאל אף שאלה. הרי מה היה פסח מצרים? בפסח מצרים מי ניצל? מי שעשה את קורבן הפסח. מי שסימן את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות. נו רגע, זה העיקר. זאת אומרת שהבן הרשע במצרים, אם הוא יושב פה בשולחן, אז הבן הרשע הזה במצרים מה היה? צדיק! הרי אם במצרים הוא היה רשע, נו, אז הוא לא היה שם דם על המשקוף ועל שתי המזוזות, הוא לא היה יושב פה, כי הוא היה בתוך הנגף. אז מה קרה לו פתאום? הבן הרשע מתחיל בערך במשפט הבא. אל תספרו לי. סבא שלי היה רב. סבתא שלי הייתה שוחטת. אני יודע הכל. והוא צודק, יש לו שאלה קשה. אני רוצה שנקשיב לשאלה שלו. אני מבין למה עשיתם פסח במצרים, סליחה. למה עשיתי פסח במצרים? את הנפש מסרתי בשביל לעשות פסח במצרים. זה לא פשוט במצרים להיות בדלת שכתוב עליה יהודי, ג'יד, יהודי. אני הייתי מאלה שכתבו את זה. אל תספרו לי. יודעים למה שם עשיתי את זה? כי שם, בלי זה, הייתי ננגף, הייתי מתבולל, הייתי חלק מכולם. כל העבודה הזאת היא עבודה שבאה כדי להראות את ההבדל ביני לבין השכנים שלי. כל העבודה הזאת היא עבודה שבאה לשמור עליי מהגלות שיש סביבי. אבל עכשיו, כשבאנו לארץ, מה העבודה הזאת לכם? זה פילי פלאות. ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם, לא שאלתי כלום, כי אני מבין למה עושים את זה באנגליה, ובניו יורק, ובפולין. אבל למה כאן? יש לי גם טענה חריפה כנגדכם, אבא ואמא. אני הבן שאתם כועסים עליי כל כך? אתם קוראים לי רשע? אני הבן שעוסק בכלל, אני לאומי לא פחות מאף אחד מכם, אני הרבה יותר לאומי מכם. ואני אומר שהמסורת הזאת הייתה חשובה מאוד ואני ממשיך לכבד אותה. אבל כאן, מה שימשיך את קיומנו הוא לעסוק בכלל, הוא לעסוק באומה. תעזבו אותי מהעבודה הזאת. תעזבו אותי מהעיסוק במצוות. החכם והרשע שניהם עוסקים במצוות. זה לא התם ששואל על הבחור. החכם והרשע עוסקים במצוות, בעבודה, בתרחה של פסח. ודווקא סביב מצוות קורבן פסח, כי כל הרעיון של קורבן פסח בא להראות את הנבדלות, את האפליה ביני לבין כל הגויים האחרים. והבן הרשע אומר, פה בין כה וכה אנחנו כולנו בארץ. אלא מה צריך להילחם באויבים? להילחם באויבים. אבל מה כל הפרטים האלה? הפרטים האלה היו חשובים שם. שם אני באמת מבין למה היה צריך את כל הפרטים. אבל כאן. זו שאלה מצוינת של הבן הרשע. אתם יודעים למה הבן הרשע מופיע בלשון רבים? כי זה לא בן, זו תופעה חברתית. זה והיה כי יאמרו. זה ילדים שבאים אל אבות, והאבות לא יודעים מה עושים והם מתחילים להיבהל. זה דור שלם שבא אל דור שלם ואמר לו, נמאס, זה היה מתאים לשם, עכשיו אנחנו מעברתים את עצמנו. והיה כי יאמרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? הרי הוא לא אומר לכם כמו החכם, כי הוא לא היה שם, כי זה הבן הרשע שעדיין במצרים, ומדברים על זה שיהיה בעתיד, ואומרים הוא יגיד לכם, הוא יגיד לכם, כי הוא באמת טוען שזה לא מה שעושה אותנו כלל, ההפך, זה מה שעושה אותנו דתיים וגלותיים ושייכים למסורת ועסוקים במצוות עתיקות. הבן הזה אומר ששבת זה דבר מדהים, אבל אל בלבלו לי את המוח עם כלי שני וכלי שלישי ומוקצה. זה היה טוב שם, ואל תגידו לי שאני אומר סתם זה היה טוב שם. אני הייתי שם. ועכשיו מתחיל הדיון. אתם מבינים למה בתורה כתוב בתשובה ואמרתם זבח פסח? כי מרוב מתח לא מצליחים להגיע לשיחה. כי זה מתח עצום. כי הילד אומר, אני הולך להציל את עם ישראל, ואני אמסור את נפשי על זה, פיזית. אני אלחם. והאבא אומר, אני מציל את עם ישראל. והם לא מדברים אחד עם השני. והם נבהלים כל כך זה מזה. הדור שלנו פחות מכיר את הוויכוח הזה. אבל אני הדור של הילדים שגדלו על זה. עכשיו בואו נראה את מה שאומר בעל ההגדה לבן הרשע. הלאומיות. הלאומיות שאנחנו חייבים לה כל כך הרבה, שצריך להעריך, שצריך להבין, אבל צריך להבין את הוויכוח. הוא לא פשוט. ותשמעו מה אומר האבא לבן הרשע. הוא לא אומר לו. רשע מה הוא אומר מה העבודה הזאת לכם? תמיד חשבתי שהוא מאוד כועס עליו. ולכן הוא לא מדבר אליו ישר. והיום אני מבין שטעיתי. רשע מה הוא אומר מה העבודה הזאת לכם? מקור חמש ברשע. לכם ולא לו. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, לא מדובר בכלל על הרשע. אתם יודעים מה עונה לו האבא? חמוד, אתה מתבלבל. אתה יודע על מי אני מדבר? אתה, אם אתה יושב פה מסביב לשולחן, סימן שאתה צדיק. אתה יודע על מי אני מדבר? על ההוא שלא רשם על הדלת יהודי. הוא. לכם ולא לו. ולפי שהוציא את עצמו הוא מן הכלל, כפר בעיקר. אתה יודע מה אני רוצה להגיד לך? זה יישמע לך מוזר. אם אתה רוצה להמשיך לעסוק בכלל ישראל גם בעוד 50 ו-60 ו-70 שנה, אל תזלזל כל כך בפרטי המצוות שאני מדבר עליהן. כי אני מפחד שבעוד 70 שנה מכל הפסח האידיאולוגי שלך לא יישאר שום דבר. אתה חושב שאתה כלל ואני עוסק בפעם? אני כלל. רק מה, אנחנו קצת כועסים איש על רעהו. אנחנו לא מדברים. אין מילות קישור. אין אפילו לשון יחיד ואמרת, אין כי ישאלך, אין שאלה. אתה אומר, אני אומר. בוא נעשה משהו. תן לי בתור אבא שלך להקהות לך את השיניים קצת. הן חדות מדי. האווירה מתוחה פה. לחוץ. להקהות את השיניים זה לא לשבור את השיניים. מי שהבין באגדה לשבור את השיניים לא הבין כלום. אתם יודעים למה ויקוד העם וישתחוו? אני אומר את זה הכי חריף. כי רק בארץ ישראל, רק בארץ ישראל, אצל הילדים הרשעים האלה במרכאות, יש 0% התבוללות. מה היה קורה אם הילד הזה היה נמצא באותו קיום תורה ומצוות באמריקה, באנגליה, באוסטרליה, בקילוס קוידש, אלה ואלה? חמישים אחוז היו נשארים? 40? 30? יש מקומות שעשרה אחוז. אתם יודעים על מה ויקוד העם וישתחוו? רק פה גם הבן הרשע יושב מסביב לשולחן. תראו לי איפה עוד. נכון? הולכים מעלומות. מצוין. זה מריבות שלנו. כסח! כמו שרק ישראלים יודעים. מצוין. זה בבית. קדימה. לא, סליחה. ממש לא התכוונתי. ממש לא התכוונתי. זה יצא לי. התכוונתי להגיד כסח. נלך עם זה. בבקשה. נתווכח. נריב. לא נשבור את השיניים, נקהה אותם. נקהה אותם חזק. וכשהחוד הזה ירד, אז הדברים יתבררו. יש סיבה יותר גדולה לשמוח מבבן הרשע? הבן החכם והבן התם, נו, אתה יכול להגיד לי שסטטיסטית, גם אם הייתי נשאר במצרים או במדבר, נו, הם ייפגשו במפגשי בני דודים. הבן הרשע? כאן בארץ. 0% יצאו מהשולחן, שם 80 ו-90 ו-60 ו-70. זו בשורת הבנים ובשורת הארץ. ולא כולם ידעו שכך יהיה. אבל זאת עובדה. אין דבר יותר משמח אבא מלדעת שאין אף ילד מחוץ לשולחן. יודעים מה יופיע אחרי ארבעת הבנים? אחרי ארבעת הבנים יבואו ויגידו, צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו. אתם יודעים למה יגידו את זה? כי יגידו, איך זה פה לשבת ארבעה בנים? אנחנו הקורבנות של פרעה. כולנו נשארנו פה. אתם רוצים לדעת מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו? אתם יודעים מה הוא ביקש? הוא ביקש סך הכל לבולל אותו קצת. הוא ביקש להתחבק איתו. הוא ביקש... אתם לא מבינים, אה? אז צא ולמד. סע קצת. צא קצת. פה אתה לא יכול להבין את זה. צא החוצה, תלמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו. ואז תבין של מי הצרה יותר קשה. החכם הוא הצד הזה של המצוות, שצריך את החוויה. הרשע הוא הלאום האדיר, הכלל, שלא מבין את הצורך של המצוות. והזמן כל כך קצר, אבל התם לרגע אחד. התם, התם של התורה, אי אפשר להוציא אותו מהפשט. התם של התורה, תם, תם בעברית אגב זה דבר מדהים. מה זה תם? מה זה תם? תם זה אפשר לשפרש במובן השלילי, טיפש. אפשר במובן החיובי, תמים. תם זה שלם. נכון? תום. מה זה התם? הטיפש, אנחנו לפעמים מזלזלים בו. אנחנו מזלזלים בו כי הוא פשוט. אתם שמתם לב פעם שטיפש ופשוט זה אותם אותיות, רק הפוך? הוא פחות מדי מתוחכם. לא כי הוא לא מתוחכם. אתם יודעים על מה שואל התם את השאלה? זה מדהים. התם שואל על הבחור. התם הוא האיש שבא בארץ הזאת והיה כי יביאך. והוא כבר בא אחרי מכת בכורות, נכון? הוא כבר בא אחרי הסיפור של מצרים, נכון? זה לא כמו הרשע. הוא לא שואל שום דבר על ליל הסדר, כי הכל בסדר לו. אתם יודעים מה מפריע לו בבחור? מפריע לו דבר אחד. למה X שונה מ-Y? למה צריך בעולם בחור ופשוט? למה אי אפשר שוויון? למה לא כולם אותו דבר? מה זאת? מה זה כל הדבר הזה שיש בחור והבחור הוא קדוש? וצריך לפדות את הבחור. מה ההבדל? למה לא כל העמים? למה לא כולם אותו דבר? אל תכעסו על השאלה הזו, זו שאלה מצוינת. אם הבן הרשע תיאר את העולם הלאומי, והבן החכם את עולם הקודש, הבן התם מתאר את החלום האוניברסלי, את החלום הקוסמופוליטי, את החלום שבעצם הוא אולי בית תפילה לכל העמים. ואתם יודעים מה עונים לו? עונים לו: בן צדיק, אתה יקר מאוד, אבל אתה קצת תם. אתה יודע למה אנחנו מציינים את הבכור? אתה שמעת על פרעה? אתה יודע שבעולם אני מאוד רוצה להביא את כולם ולהגיד שאין אויבים ואין בחורים, ובוא נוותר על אתה בחרתנו כזה. אתה יודע איפה היינו פעם? פעם היה פרעה, הוא עוד לא לגמרי נגמר. ואתה יודע מה עשה פרעה מהבכור? הוא אמר שהבכור הוא הרודן, שהבכור הוא החזק, שהבכור הוא זה שיכול להכות ולעשות מה שהוא רוצה. אנחנו עוד נגיע יום אחד לבית תפילה לכל העמים. אנחנו עוד נזמין את כולם הביתה הזה. אתה בטח שואל על הבכור, ואתם שואלים למה בעל האגדה הכניס אותו. כי בליל הסדר כל הבנים יושבים מסביב לשולחן, אבל כל בן איכר לא יאכל בו. זה לא כמו סוכות. זה חג נורא נורא לאומי. זה חג שכל הזמן מציין את ההבדל בינינו לבינם. זה חג שנקרא פסח, על שם זה שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי בני ישראל בנוקפו את מצרים. זה לא סוכות. שהקדוש ברוך הוא שם סוכות כדי להציל אנשים שהולכים במדבר. בפסח יש שני דברים. יש אותי הצילו ואותם נגפו. זאת המילה פסח. זה פירושה של המילה. והבן התם, התמים, שואף השלימות, אל תזלזל בו. יש לו שאלה נהדרת. אבל תסביר לו שבעולם הזה, שעוד יש בו פרעו, יש בו עוד עבדים ואדונים. וחוזק יד הוציאנו השם ממצרים, מבית עבדים, לכן מוזכר בית העבדים אצל התם. ובעולם כזה יש לבחור שלנו תפקיד. הבחור שלנו צריך לגלות שהתפקיד של הבחור הוא לא לרדות, אלא ההפך, שהתפקיד של הבחור הוא להיות הכהן של כל המשפחה. כמו התפקיד של העם הזה. אתה שואל למה אנחנו עושים פסח? אתם יודעים איך בנוי ליל הסדר? ליל הסדר בנוי משני חלקים. הוא בנוי מהכל עד שמגיעים להלל נרצה, ואז מהסוף. אתם יודעים למה? כי עד שמגיעים להלל נרצה, זה העסק שלנו. וצאת ישראל ממצרים, זה המגיד, המרור, המצא, הכורך, הכל זה אנחנו בניגוד ל, הקרפס, היחץ, כל המגיד. אתם יודעים במה מתחילים אחרי זה? אחר כך מתחילים ריבונו של עולם, נשמת כל חי תברך את שמך השם אלוקינו. ורוח כל בשר תפאר ותרומם זכרך מלכנו. עכשיו אנחנו מבקשים את החלק האחרון של ההלל. כי לעולם חסדו. יעללוך השם אלוקינו כל מעשיך. וחסידיך צדיקים עושי רצונך וכל עמך בית ישראל ברינה יודו וישבחו ויפארו. אתם יודעים, אגב, מהי נקודת התפר בין שני החלקים? שם כוס אליהו, ושם אומרים את המשפט המדהים, בדיוק באמצע, שפוך חמתך. אנחנו רוצים את כל הגויים שיבואו, אבל אנחנו לא מתבלבלים. עוד יש כאלה שעוסקים בלאכול את יעקב ואת נווהו וישמו. אנחנו תמימים, אבל לא מטומטמים. ואנחנו מבחינים בחוט דק בין תמימות להיטמטמות. זה חוט מאוד חשוב. אנחנו שואפים להגיע לנשמת כהן חי, לא נרגע עד שביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים. אז למה קורבן פסח? למה ממשיכים עם פסח, נכון? לעתיד לבוא בעזרת השם באמת, פסח יהיה תפל, או לדעת חכמים ייבטל ונעסוק בגאולה העתידה. נכון מאוד. אבל בינתיים עוד יש פסח. אתה לא מבין למה צריך בעולם בחורים ופשוטים. זו שאלה מצוינת. כי בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים, מבית עבדים. זה פלאי פלאות. החכם, הרשע והתם, אלה כל האידיאולוגיות של החברה של כתבו הוא אל הארץ. נו, בדקה שעוד נותרה, אני אומר את זה כי אין לי שעון פשוט. מי נשאר? די, כולם בסדר. כולם בסדר. שלא תיבעלו, אבל רק עכשיו אנחנו מתחילים, אבל זה בדיוק דקה. מי נשאר? נשאר הילד הרביעי. הילד הרביעי, כמו שאמרתי לכם כבר באהבתי לציורים של ארבעת הבנים, אז השאינו יודע לשאול בציורים שלנו הוא כזה עם פרצוף ארוך וטמבל. אבל כמו שהציורים האחרים הם שטויות, גם הציור הזה הוא שטויות. השאינו יודע לשאול, הוא רחוק מלהיות טמבל. הוא יושב בשולחן, והוא אומר, תשמעו, אני אגיד לכם את האמת, הדיון הזה מאוד מעניין, אבל אתם יכולים לגמור כבר, כי אני רוצה קצת ללכת. מה מעניין אותי כל השטויות שלכם? אני לא יודע לשאול, זה לא כל כך מעניין אותי. תן לי את האוכל שלי. הרבה פעמים נדמה לנו שכל הדיונים האלה שייכים לדור שעבר. אבל הבעיה שלנו זה עם הלא יודע לשאול. ושם אנחנו נשברים. הלא יודע לשאול, בעצם אין לו מה לעשות בליל הסדר, כי ליל הסדר כולם שואלים. והוא לא יודע לשאול, לא כי הוא טיפש, כי עוד מעט סוגרים את המועדון. והוא לא יודע לשאול, כי הוא באמת לא מוטרד מזה. בחור מצוין. והוא נורא מטריד. ולא יודעים מה לעשות. ואז באים אל אבא ואומרים לו, ושאינו יודע לשאול, את פתח לו. הוא לא יודע לשאול, אז תדבר איתו על מה שהוא רוצה. תפתח במקום שהוא נמצא. תגלה לו שאין בשולחן הזה ילד שלא שייך. כשאתה תפתח לו, פתאום תגלה איזה עוצמות יש לו לדבר עליהם. הוא לא יודע לשאול כי אתה עוד לא ידעת להגיע אליו. הוא לא יודע לשאול כי אולי תוכנית הלימודים שלך לא מעניינת אותו. הוא לא יודע לשאול כי אתה לא פתחת לו. פתח לו! הוא לא התם הקוסמופוליט ולא הלאומי הגדול ולא איש הקודש והמצוות. ואתה מזלזל בו. הוא הנהנתנים האלה. הוא הזה שלא מעניין אותו. תשב איתו קצת. תן לו לקבוע את התוכנית. אז פתח לו. תן לו קצת. דבר איתו. תתחיל. תראה לאיזה דברים אדירים זה יגיע. תראה לאיזה עומקים זה יבוא. תתחיל איתו. אנחנו לפעמים לא קולטים את העוצמה הזו של השאינו יודע לשאול. לפעמים אנחנו מתייאשים, כי אנחנו אומרים, נו, מול הרשע יש דיון אידיאולוגי. מול התם יש דיון אידיאולוגי. אבל מה עושים עם השאינו יודע לשאול? איזו טעות. שם יש את העוצמה הכי מתוקה. הכי גדולה. לא כי הוא טיפש, הוא חכם לפעמים יותר ממך. אבל הוא לא נעול למושגים שנקבעו פה. אולי השאינו יודע לשאול זה דווקא הילד שיוביל אותנו למקום הרבה יותר טבעי, הרבה יותר דוגרי. הוא לא יודע איך שואלים, כי הוא לא מכיר את הנוסח ולא יודע את הסגנון, ולכן כשתלמד איתו, הוא יפתיע אותך מהמקומות הכי עמוקים. כי לא לימדו אותו איך בדיוק לשאול. זה הדבר הכי גדול שם. עוד לא לימדו אותו איך לשאול. אלה ארבעת ילדי made in Israel. ילדי והיה כי יביאך. יכול להיות שיש אקווריומים בעולם שבהם אפשר להוציא ככה שטנץ יותר מסודר. ומי שלא בדיוק בשטנץ של הילד החכם מהתמונה של האגדה ככה עם החכם החמוד, אז הוא פשוט כבר לא בשולחן. זה עצוב. אבל ילדי והיה כי תבואו והיה כי הביאך, הם הילדים שצריכים ללמוד איך יושבים כל ארבעת הבנים מסביב לשולחן. הם הילדים שצריכים ללמוד איך לפעמים באמצע הדיון הקוסמופוליטי האדיר בין האבא לבין התם שרואה את הכל בתומתו, כדאי לשתוק קצת ולהקשיב לעוצמות של זה שלא יודע אפילו את השם של החומש, ונראה לך שהוא לא יודע לשאול. אם רק תפתח לו, יהיו לו את השאלות ואת התשובות הכי עמוקות. רק תאמין שזה קיים. הוא יצטרך לשמוע את הרשע, והרשע את החכם, והחכם את כולם. זה שולחן מסובך. אבל איך אומרים הישראלים היום? יותר עדיף. הרבה יותר עדיף. זה השולחן שעליו שמעו את הבשורה הגדולה. זה השולחן שעניינו הוא שכל הילדים נמצאים מסביבו. כשנגמרים עם סיפור ארבעת הבנים, עכשיו אפשר להיכנס לתוך הסיפור של ליל הסדר ולהתחיל לומר להם, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו פה מסביב לשולחן קרבנו המקום לעבודתו. פסח שמח וכשר לנו ולכל ישראל. השיעור הבא בעזרת השם אחרי פסח.